שלום וברכה, תודה לכל המתפללים והמודאגים, והכל בסדר, קיבלתי כתר, זה השם הלועזי של קורונה. ובכן, עכשיו אני בסדר גמור, אין מה לדאוג, אני לא מדבק, הכל בסדר. טוב. עכשיו למה בכלל היה צריך להגיע לזה? כדי שיתפללו. עכשיו זה בדיוק הנושא שלנו היום. אנחנו נמצאים בשער ב' של ספר נפש החיים. בספר נפש החיים, השער השני עוסק בענייני התפילה, ודיברנו על כך שהמילה ברוך משמעותה תוספת ברכה. כן, ברוך אתה מקור הברכות, לא שהוא מקבל ברכה, כי מה יוסיף לו הנברא לבורא, אלא הכוונה במילה ברוך שאנחנו נפתחים אל שפע עליון שמגיע אל המתפלל. עכשיו, החידוש של פרק י' זה שזה לא רק במילה ברוך, אלא זה בכל המילים.
כל הלשון.
כלומר, המילה ברוך ללמד יצאה על כל המילים של התפילה, שהן כולן תוספת. ולא זו בלבד שבתיבת ברוך אתה, שפירושו, הנה אני קורא כאן בפנים, ולא זו בלבד שבתיבת ברוך אתה, שפירושו הוא תוספת ריבוי ברכה ושפע, שייך זאת הכוונה, אלא שגם בכל תיבה ותיבה מכל נוסח התפילה. שייך גם כן, זאת הכוונה הקדושה, כל תיבה מהתפילה או של איזה ברכה, היא מביאה שפע. כלומר, אתה אומר מילים כלשהן, אתה אומר מילה כלשהי בתפילה, למשל גשם, משיב הרוח ומוריד הגשם. אתה אומר את המילה הגשם, זה מביא שפע עליון מלמעלה, כי כל תיבה מהתפילה או של איזה ברכה היא העולה למעלה מעלה. על ידי...
אתה אומר...
יפה, יפה, באמת זו שאלה טובה. זה מסביר מדוע רבי חיים וולוז'ין ענה על זה בשיעורים הקודמים. זה הסיבה שהוא ענה על כך. כיוון שהשאלה היא טובה, אז רבי חיים בפרקים הקודמים נתן תשובה גם לשאלה. כן, מכאן שהשאלות שלך הן שאלות טובות. עכשיו, כי כל, אני זוכר פעם, אדם אחד בקהילה שבה אני רב, בא אליי, אומר לי, תראה, יש לי בן 15, יש לו שאלות. מה לעשות? אולי ניקח אותו לסמינריון, ששם נותנים תשובות. אמרתי לו, מה, השתגעת? הבן שלך רוצה שאלות, אתה רוצה לתת לו תשובות? לא יהיו לו שאלות. טוב, כי כל תפילה, כי כל תיבה מהתפילה או של איזה ברכה, היא העולה למעלה מעלה. איך היא עולה? על ידי, יש כאן ביטוי בארמית, מרא קלין וגדפין לנפין לה. כלומר, בעלי קולות וכנפיים שלוקחים אותה, שמעלים אותה. לפעול פעולתה בשורשה העליון המיוחד לה, והוא נעשה בזה כביכול שותפו של יוצר בראשית, לבנות ולנטוע כמה וכמה עולמות. כמו שכתוב בתיקונים, תיקון י"ח, כ"ד ב', מה כתוב שם בתיקונים? וחד ברנש, אפיק הבלים ודיבורים אצלותיו, כלומר כשאדם מוציא הבל ודיבור בתפילתו, כמה עופים פתחים גדפיו ומעלו לקבללון, כמה עופות פותחים את כנפיהם ואת פיהם לקבל אותם, כלומר את המילים האלה. הדר הוא דכתיב, זה מה שכתוב, כי עוף השמיים יוליך את הכל, ובעל כנפיים יגיד דבר. ונתיל קודשה וריחו אינו מילים, קדוש ברוך הוא לוקח את המילים האלה, ובנה בהון עלמין, בונה בהם עולמות. אם כן, כל מה שאמר רבי חיים כתוב גם בזוהר. דיתמר בהון, שנאמר בהם, כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה, אשר אני עושה. אז מה זה שמיים חדשים וארץ חדשה? כל אדם כשהוא מתפלל מביא, בונה שמיים וארץ חדשים. כאילו הוא בונה עולם חדש. למה גם שמיים וגם ארץ? שמתם לב שבתנך אין המילה העולם. כן, אנחנו אומרים היום מילה העולם, מתכוונים לכל היש, נכון? כן, אבל זה לא במשמעות של המילה הזאת אצלנו. אתה אומר, מן העולם ועד העולם, בתנך זה בזמן. זאת אומרת, זה נצח של הזמן. אבל להגיד על כל היש כולו העולם, זה מילה שמתורגמת מהיוונית, ביוונית הקוסמוס, או בלטינית מונדוס, באנגלית וורד, כן, היקום היום אומרים, כן?
תבל,
כן, אבל כל זה, בתנך המילה תבל זה כדור הארץ, תבל ארצו, כן. זאת אומרת, אין בתנך מילה שפירושה כל העולם כולו. אלא מה אומרים? שמיים וארץ. כן, בבקשה.
כשמדובר, אתה בונה עולמות חדשים, הכוונה בהתנהגות טובה, ויחסים בין אדם לחברו, יחסים בין אדם לחברו, ולאו דווקא עולם.
מה אתה רוצה לומר בזה? שיש גם עולמות חברתיים. גם, נכון, גם זה. אבל יש גם עולמות מטאפיזיים. כן, זאת אומרת, אנחנו בונים כביכול מערכת של שמיים וארץ. עכשיו אני רוצה להסביר למה הזכרתי את זה שאין בתנך המילה העולם. בתנך יש תמיד שמיים וארץ. כלומר, נותן ומקבל. יש יחסי גומלין. יחסי הגומלין זה העולם. אז כאשר האדם מתפלל, הוא בונה מערכת יחסים, מערכת יחסי גומלין בינו לבין הבורא. אז הוא בונה שמיים וארץ. פשוט מאוד. ורזה דמילה סוד הדבר ועשים דבריי בפריפה וגומר למתוא השמיים וגומר ולמור לציון עמי אתה. מה זה עמי? אל תקרא עמי אלא עמי בשותפי. כלומר אתה שותף לקדוש ברוך הוא בבריאת העולם וכן הוא שם בתיקון סמכת כובר בית. עכשיו זה, כן, טוב, זה נותן לנו הרגשה מאוד טובה מה שהוא אומר כאן. אני מתפלל, אני בעצם לא מכוון רק לדבר הספציפי שאני מבקש, למשל אני מתפלל להיות בריא או להיות עשיר או להיות או שיהיה ילדים או כל מיני דברים כאלה. אדם מתפלל, אומר לך רבי חיים וולוז'ין, בעצם אתה לא מבין מה אתה עושה, אתה עושה משהו הרבה יותר גדול ממה שאתה מתכוון אליו, אתה הופך להיות חלק מן ההוויה הקוסמית כולה. אם אתה עושה את זה 3 פעמים ביום, וואו וואו וואו. טוב, והמשכיל יבין מדעתו, שלא לחינם הוא צריכו לתיקון תחינה קטנה ותפילה קצרה כזו, הרי מה זה התפילה? 18 ברכות, אפשר להוסיף ברכה 19, אפשר להוסיף אלוהי מצור, והשם שפתי תפדה, בסדר. סך הכל, כמה עמודים זה תופס בסידור? 4 עמודים, 5 עמודים, זה כלום, זה קצר מאוד. מה?
5,
עמוד, לא, למה 5? עמודים, עמוד זה זכר. 5 עמודים. כן, או אם אתה רוצה 5 עמודות. תחליט, איך שאתה רוצה, או עמוד או עמודה. טוב, אז אם כן, המשכיל יבין מדעתו שלא לחינם מוסרו לתיקון תחילה קטנה ותפילה קצרה כזו, 120 זקנים, ומהם כמה נביאים. כן, לפי הירושלמי, 86 נביאים היו ב... חברי כנסת הגדולה. כלומר, מתוך 120, 86 מהם היו נביאים ויכלו לתבוע כל פסקת התגברות שהיא. עכשיו שאלה, מאיפה לקחו את זה בירושלמי שהם היו 86? סתם מסורת? לא, תסתכלו בספר נחמיה. שם יש חתימה על הברית, שקורתים ברית עם עזרא ונחמיה ועם התורה וכולי, עם הקדוש ברוך הוא. יש שם 86 חתומים, פשוט מאוד. אז מכאן, אז התלמוד מביא, אתה מירושלמי, אם הזכירו את 86 אלה, בעוד שאנחנו יודעים שהכנסת הגדולה הייתה 120, כנראה זה בגלל שהם היו נביאים, בסדר? 48 נביאים, כן, ו7 נביאות, כן, נכון. אז פתאום, ויש לך גם גמרא שכפליים כי יוצא מצרים, 1,200,000 נביאים, אז בקיצור, לעשות נביאים כמה שרוצים, יש אולי אני אזכיר לכם, יש בממצא ארכיאולוגי, חרסי לחיש, כן, בתל לחיש מצאו חרסים, והחרסים האלה זה התכתבות בין ראש המצודה בלחיש לבין ראש הצבא בירושלים בימי בית ראשון, וזה בימי יושיהו מלך יהודה. עכשיו מה שמעניין שמה למה חרסים, היום אנחנו כותבים על נייר, אבל נייר לא מחזיק מעמד 2500 שנה, אבל חרסים כן מחזיקים, ומצאו התכתבות כתובה בדיו על חרס בין הראש המצודה לבין ראש הצבא, כלומר הרמטכ"ל דאז, בירושלים. והוא מספר שם על מצב המצודה. הוא מדבר גם על תנועות האויב, מאיפה האויב נע, איפה רואים אותו, וגם הוא מדבר כמה שמן וחיטה נשאר להם, וגם מה אומר הנביא. כלומר, חלק מהדוח הקבוע זה לספר מה הנביא אומר. מה הוא עושה פה מהחיים שלי פה זה? אנחנו? לא. רגע, רגע, רגע.
שאנחנו
לא נתניה, ואלה פרס. אה, ירד בידו. אנחנו לא ניתן לו. זהו, ככה זה. זהו. שלא ינסה. עכשיו, אז כן, הרבה ניבים היו. מה זה ה-86 ניבים האלה? כשאנחנו שואלים את עצמנו מי תיקן את התפילה, אז זה לא נכון לומר שנוסח התפילה תוקן על ידי אנשי כנסת הגדולה, אלא על ידי אנשי כנסת הגדולה, ובהם כמה ניבים. זאת אומרת, זה מוזכר. ללמד אותך שהתפילה שייכת במהותה לנבואה. כלומר, התרבות הנבואית היא גם התרבות התפילתית. כתוב במפורש, השב אשת האיש כי נביא הוא והתפלל. מכיוון שהוא נביא, הוא גם יודע להתפלל. זה היה אברהם אבינו. נכון, נכון.
ב-86 זה פירוש של 600 הדייה?
86 זה
סירוב?
כן, זאת אומרת, אתה אומר ש-91 שווה 86, אני ממש שמח לראות מתמטיקה חדשה. כן, בסדר, אבל זה בסדר, זה בסדר, יש חישובים מתמטיים מהסוג הזה, אז הוא אומר, אלא שהמה השיגו ברוח קודשם. אז למה היה צריך בעצם נביאים? השיגו ברוח קודשם והשגת נבואתם העליונה ונהירה להון שבילים לכל סדרי בראשית ופרקי המרכבה. כלומר, אתה כדי לדעת באיזה מילים להשתמש, אם אתה נביא, אז אני לא אגיד לך באיזה מילים להשתמש. אם אתה חי בעידן שבו יש נביאים, אז רוח הקודש מהלכת בעולם ואתה יודע באיזה מילים להשתמש. אבל מה קורה כשפוסקת הנבואה? מפסיקה הנבואה, אז הנביאים האחרונים עשו לך ג'סטה. כשהם הרגישו שהנבואה עומדת להיפסק מן העולם, הם חיברו את אותו נוסח, שכולל בתוכו את כל מה שהיה בעולמם של הנביאים. אם תסתכלו בנוסח תפילה 18, מאוד בולט, הכל זה חלקי פסוקים. זה חתיכות של פסוקים מפה ומשם. זאת אומרת שעולמם של הנביאים הוכנס כל כולו בתור סדרי התפילה האלה. זאת אומרת שכאשר אני מתפלל, אני משתתף בנבואה. אפשר לומר, באיזשהו מקום אני קצת מתנבא כשאני מתפלל. אבל זה בתנאי שאני משתמש בנוסח התפילה של הנביאים. עכשיו, למה?
שכל אחד מבקוד ה-18 ו-19 מתאים גם לזמנים.
נכון.
כלומר, בכל הזמנים.
יפה, יפה. גם, אכן, גם ה-19 נוספה בגלל התמודדות עם המינים. עכשיו, מה, לאן הוא חותר, רבי חיים מוולוז'ין, כשהוא כותב לנו את הדברים האלה? הוא חותר למשהו. מה?
חותר ליבשה.
הוא חותר ליבשה, יפה. עכשיו, מהי היבשה? כן, הוא פשוט חותר נגד החסידות. כן, כלומר, החסידים שינו את מוסך התפילה, ועל זה יוצא זעמו. בצורה מעודנת, אבל בכל זאת יוצא זעמו, כי הוא אומר איך אפשר לשנות מנוסח התפילה שנקבע על ידי הנביאים. מתוך הנחת יסוד שלו, שנוסח אשכנז הוא הנוסח האמיתי. ולכן ברגע שהחסידים הכניסו את נוסח ספרד ועוד כמה שינויים כאלה, מבחינתו זה עבירה חמורה, כי זה סותם את הצינורות שהנביאים הניחו לפניהם. בסדר? אגב, מה הייתה הטענה של החסידים? על סמך מה הם החליטו שאפשר לשנות את סדרי התפילה? על סמך תורת הסוד. כן? הרי כל כוונות המקובלים, שהארי במיוחד, על סידור התפילה, הם לפי נוסח הספרדים, ולכן אמרו, בוא נאמץ בתוך נוסח אשכנז, את אותם חלקים שמכוונים לסוד לפי הארי. ואז יצא נוסח חדש, שנקרא נוסח ספרד. כן, עכשיו, הנוסח ספרד הזה, הוא גם עבר שינויים. כן, אין נוסח ספרד אחיד, יש הרבה סוגים, מה שיש ברינת ישראל היום, זה נוסח חבד. זה נוסח חבד, שמבין כל נוסחי ספרד הקיימים היום, הוא הכי קרוב לנוסח אשכנז. זה מעניין. כן? כלומר, יש כמה גרסאות שונות, יש סידור הרב יעקב קופל, ועוד כמה נוסחות של חסידים, דווקא זה של בעל התניה, הוא הכי קרוב לנוסח אשכנז.
של הרב גורן.
הרב גורן, זה לא נוסח אחיד, הוא סך הכל לקח את נוסח ספרד, וקרא לו אחיד. הוא לקח פשוט את נוסח ספרד.
איזה לקח?
איזה לקח? לא, הקלאסי, הקלאסי, הוא קרא לו נוסח אחיד. עכשיו, למה הוא עשה את זה? הוא אמר, הרי יש אשכנזים וספרדים, אז אי אפשר לקח לא אשכנז ולא ספרדי, אז מה נעשה? נעשה משהו שהוא באמצע, ספרד. הוא אמר, לזה נקרא נוסח אחיד. זה לא עבר. כן, זה צבא. כן, עד היום הזה, הרבנות הצבאית מחלקת אחד, מחזורים, ספרדים, אשכנזים, תימנים, מה שאתה רוצה, ואפילו להבדיל ברית חדשה. לחיילים נוצרים. כן. כן, הם קוראים לזה נוסח הארי, אבל אם תדע, אם תסתכל בדיוק, זה לא בדיוק נוסח הארי, זה על פי נוסח הארי ז"ל, אין נוסח הארי מצד האמת, אין דבר כזה נוסח הארי. אלא יש הרבה דברים, הערות של הארי, ביחס לסידור הספרדים, אבל זה לא, אין נוסח הארי. אגב, הארי בעצמו היה אשכנזי, צריך לזכור את זה. אמא
שלו ספרדיה.
זה נכון. מה? כן, 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 בגלל יותר כן, 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 עכשיו,
הרב,
אז בקיצור, הנוסח,
הרב, אפשר להראים משהו?
בסופו של דבר, המתנגדים לא כל כך אהבו את השינוי הזה, ולכן יש הדגשה, כן, תמיד רמוזה אצל רבי חיים וולוז'ין על חשיבות המילים של התפילה. אם תסתכלו למשל בסידור היעבץ, רבי יעקב עמדין, כן, קוראים לזה גם בית יעקב או עמודי שמיים, תלוי לפי הנוסחאות. היה בגרמניה. עכשיו, יש לו פירוש נפלא על הסידור, באמת ארוך ומעמיק וכו', ועל כל ברכה וברכה בתפילת 18 הוא סופר את המילים. הוא אומר, יש כך וכך מילים, וזה מכוון כנגד זה וזה וזה. כלומר, הוא מדייק מאוד לפי מספר המילים. כן, ואגב, יש, אני רק רוצה לגמור עם הנושא של נוסח ספרד, יש נוסחאות חדשות שהומצאו על גבי נוסח ספרד. למשל, בנוסח אשכנז כתוב, כי אתה שומע תפילת עמך ישראל. בנוסח הספרדים, כי אתה שומע תפילת כל פה. עכשיו, בסידורים שניסו לאחד, אז כתבו, כי אתה שומע תפילת כל פה, ובסוגריים, עמך ישראל. אחר כך, בא מדפיס מאוחר יותר, הוריד את הסוגריים, ואז נוצר נוסח חדש, כל פה, עמך ישראל. כן? דבר שמעולם לא היה מקודם. יש כלומר, לפעמים המדפיסים יותר חזקים מגדולי ישראל. טוב. אז אתה כבר עכשיו מיישב, בסדר. למה? יאמרו הגוי. למה? יאמרו הגוי. ואתה אמרת את זה באחד השיעורים. טוב, טוב. לזאת יסדו ותקנו מטבע הברכות והתפילות ואילו התיבות דווקא. מאשר ראו והשיגו וזה דרך ישכון אורה של כל תיבה פרטית מהם, אשר היא נצרכת מאוד לתיקון ריבוי עולמות וכוחות עליונים בסידור המרכבה. ומאמר רמז"ל, העבודה צורך גבוה. כלומר, אתה מתפלל, העבודה, זה עבודה שבלב, זה תפילה, זה צורך גבוה, זאת אומרת, זה מועיל לתיקון העולמות, אתה בורא עולמות, צורך גבוה, לא רק בשבילך, או אפילו לא בשבילך. וזה עניין מאמר רמז"ל. שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. מה זאת אומרת שהוא מתאווה לתפילתם של צדיקים? זה דבר שצריך, מה?
זה נאמר על שרה ורבקה.
זה לא נאמר על שרה ורבקה. זה נאמר על רבקה. עכשיו, זה בהקשר של ויעתר יצחק. עכשיו, נשאלת השאלה, קודם כל מה זה להתאבות? דבר המצוי לאדם, אין תאווה. כמו שאדם, יש לו לחם ומים, תמיד, אין תאווה ללחם ומים. אבל אם יש מאכל נדיר, אז אדם מתאווה למאכל הנדיר. אז אם אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים, סימן שהצדיקים אין להם נטייה להתפלל. או לא, יש, לא כתוב הקדוש ברוך הוא מתאווה למציאותם של צדיקים. לא כתוב הקדוש ברוך הוא מתאווה שיהיו צדיקים, אלא כתוב שהוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. משמע שהצדיקים קיימים, אבל הם כנראה לא מעוניינים להתפלל. ואני אסביר את הנקודה הזאת. לכן לא במקרה זה נאמר על יצחק. יצחק צדיק של מידת הדין. מידת הדין מצדיקה כל דבר. אתה הולך לצדיק של מידת הדין, אומר לו, שלום לך צדיק מידת הדין היקר, רציתי להגיד לך שיוסי שוכב במיטה והוא חולה. אומר הצדיק, ברוך השם. עכשיו אומרים לו לצדיק, אולי כיוון שיש לך קצת בכל זאת איזה דיבור למעלה, אולי תבקש שיוסי יבריא. מה? אתם רוצים שאני אתערב בסדר הבריאה? זה גידוף. זה לא יעלה על הדעת. לכן הצדיקים, הנטייה שלהם היא שלא להתפלל. אבל אז הם צדיקים מסוכנים. כי הם יכולים להצדיק כל דבר. לראות איך כל אותה צרה משתלבת בהרמוניה הכללית של ההוויה. זה מסוכן. ולכן, הקדוש ברוך הוא מכניס את הצדיקים האלה למצבים אבסורדיים, שיכריחו אותם להתפלל. ומה אבסורדי אצל יצחק ורבקה? זה שהיא הכרה. למה זה אבסורדי? כי הרי מה שם המשפחה של יצחק ורבקה? מה שם המשפחה? מה? של יצחק ורבקה. מה שם המשפחה שלהם? אבינו, נכון? אבינו. אגב, איך אני יודע? גם אבא של יצחק, גם הבן שלו נקראים בשם הזה. אז זה סימן שזה שם המשפחה, נכון? עכשיו, אם... לא, באמת, זה כמו שכתוב, וידבר השם אל משה, למור. אז מה זה למור? שם המשפחה של משה. הרי היה שגם אהרון ובניו נקראים בשם הזה. דבר אל אהרון ואל בניו, למור. אז אם כן, זה שם המשפחה. עכשיו, מה? לא, מה פתאום? לא כתוב המילה רבנו פעם אחת בכל התנ"ך. אז בבקשה, אבל למור כן כתוב. עכשיו, בכל מקרה, בואו נחזור ליצחק ורבקה. יצחק ורבקה אין להם ילדים. הרי הפונקציה שממלאים בהיסטוריה כולה זה להיות אבות. אז אם הם אבות ואין להם זרע, יש פה משהו שסותר במהות. לכן הוא מוכרח להתפלל. כלומר, אם אישה אחרת הייתה עקרה, אפשר להגיד, מי יודע, אולי את צריכה להיות עקרה. אבל אצל האימהות זה דבר בלתי אפשרי. לכן מוכרחים להתפלל. זה מה שכתוב כאן, וזה עניין מאמרם ז"ל. שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים, ובתנחום הפרשת תולדות אמרו, ולמה נתעקרו האימהות? אמר יש לקיש, היה הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם.
שתיים.
מה זאת אומרת?
זה לפחות שתיים,
האימהות. אימהות, לכן, ידעתי שתגיד את זה, כי אתה אמרת שרה ורבקה, ואני לא הסכמתי, מדוע? בגלל שאומנם זה נאמר על האימהות, אבל זה הוזכר בהקשר של התפילה של יצחק. בסדר? ולמה אני תקור, ובזוהר תולדות, קוף למזיין א', תחה זה, בוא תראה, 20 שנים, 20 שנים, שנה, אשתה יצחק עם מיטתה, אשתה יצחק עם אשתו, ולא הולידת, ולא הולידה, לא ילדת כמובן, עד דצל יצלותה, עד שהתפלל תפילתו, בגין, למה? דקודשא בריחו, התרעה יצלותיהון לצדיקה, איפה הוא מתאבד לתפילתיו של הצדיקים? מה הייתה אמה? אבל למה הוא מתאווה? זו השאלה. אז זה חוזר עכשיו לדברי הנפש החיים. בגין דיתרבי ויתוסף רבות קודשה לכל מן דיצריך מצלותו דצדיקיה. כלומר, כדי שיתווסף שפע קודש לכל מי שצריך על ידי תפילתם של הצדיקים. כלומר, הצדיק פותח פתח, והשפע הזה מגיע לכל מי שזקוק לדבר כלשהו. על ידי התפילה של הצדיק. מה? הוא צינור, בדיוק. הוא הופך להיות צינור. אגב, צינור אותיות רצון. וכתוב מפורש, תפילת ישרים, רצונו. כלומר, זה במילים אחרות, התפילה היא תעוזה, איך אפשר להגיד לקדוש ברוך הוא מה לעשות, אלא אם כן אנחנו נאמר שהוא רוצה שנגיד לו מה לעשות. זה נאמר, הוא תפילת ישרים, רצונו.
מה הצדיק מתפלל והקדוש ברוך הוא מתגיד? זה לא בדיוק תפילה.
אין מאמר כזה. הצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מתפלל, משהו אחר. אבל הוא לא רוצה לגזור, זה העניין. עד שיעמדו אותו לגזור. כן. ולכן קראו רז"ל את עניין התפילה, דברים העומדים ברומו של עולם. איזה רומו של עולם? הרי אני מתפלל בבית הכנסת, בית הכנסת לא נמצא ברומו של עולם. היינו שהדברים עצמם, הם, תיבות התפילה, עומדים ברום העולמות. כלומר, המילים שאני אומר בתפילה, הם עולים למעלה למעלה, ואז הם פורעים עולמות חדשים ומתקנים את העולמות. ובזוהר ויקל, פרשת א' עמוד א', מה כתוב שם? צלותה דברנש יהיו פולחנה דרוחה. כלומר, התפילה של בני אדם זו עבודת הרוח. היא קיימה ורזי מיליים, היא עומדת במקום של סודות עליונים, ובננה שעל הידים, בני אדם לא יודעים. דה צלותה דברנש בקעת אווירים, התפילה של בני אדם בוקעת אווירים, בקעת רקיעין, בוקעת רקיעין, פתחת פתחים, פותחת פתחים, וסלקה לאלה ועולה למעלה. ועיין בעמוד ב' שם, ובדף רש ב' עמוד א' ורש עמוד ב'. נוראות נפלאות עניין עליית כל מילה ומילה, לצלוטה של התפילה. וברש פרשת ויתחנן, וסמך רש עמוד ב', מה כתוב שם? ושעתה לצלוטה, קיימה כל עינון מילים להפיק בני נשיו מפונה. כלומר, שבשעת התפילה, עומדים כל אותם המילים שמוציא האדם מפיו, והיית צלותה בתפילה זו, כל הוס על כאן לאלה, כולם עולים למעלה, ובקין רקיעים, בוקעים רקיעים, עד במכות שמגיעים וכו', ומתעטרים וכו'. והוא מעורר בקולו דלתתה את הקול העליון, קול גדול הידוע בזוהר. כלומר, הקול הגדול הידוע בזוהר זה מה שנקרא מידת התפארת, הקול של מעלה, על ידי שהאדם מוציא קולו מלמטה, הוא ממשיך קול מלמעלה. זה כמו הדהוד. כן? כשאדם, אני יודע, נוגע במיתר במקום אחד, המיתר השני גם הוא מהדהד. וכמו שכתוב בכמה מקומות הזוהר, לצלוטה שהתפילה סלקה להמשכה בכלל מעומקה לכולה, והוא הקול הגדול, שהיא עולה כדי להמשיך ברכות מעומק הקול, שזה הקול הגדול. וזהו שכתוב, הקול, קול. יעקב, כלומר, שלכל תפילת האדם מתעורר לעומתו הקול העליון. קול, פה. הקול מביא קול אחר. וזה, לכן דרשו רז"ל על פסוק נתנה עליי בקולה, על כן סנתיה. ואמרו, זה שליח ציבור שאינו הגון. כן, לפעמים יש שליח ציבור, יש לו קול יפה, אבל הוא עצמו לא בסדר. יש לו הרבה בעיות, הוא לא שילם את העלייה שלו לתורה מלפני 4 שבועות, מה זה צריך להיות? בקיצור, שץ שאינו הגון. אז יש לו קול יפה, אבל זה נאמר, נתנה עליי בקולה, על כן סנתיה. רצה לומר שאין נמצא רק קולו לבד, ולא גרם קולו לעורר גם הקול העליון עמו. וזהו שכתוב, נתנה עליי בקולה לבד. כלומר, והוא לא עורר את הקול השני, עד כאן. וכו', וזהו שאמר הכתוב, והשם נתן קולו לפני חילו. כלומר שהקדוש הוא גם כן משמיע את קולו לפני חילו. מה זה חילו? ולזאת, אף שקראו רבותינו ז"ל את עניין התפילה עבודה שבלב, עם כל זה, אדמרו מקראה, למדו מפסוקים, דחנה של חנה, שצריך שיחתוך בשפתיו. הרי כתוב, רק שפתיה נעות. אז אם כאן, מכאן אנחנו למדנו שצריך לחתוך בשפתיים. למה הוא מדגיש את זה? למה הוא מדגיש את זה, רבנו חיים? שוב. נכון, אבל נגד מי הוא מדבר? שוב, נגד החסידים. כן? החסידים מזלזלים, לפי הבנתו, בפרטי הלכות, ולכן אומרים העיקר הכוונה, כן? העיקר עבודת השם, העיקר הלב וכו' וכו', רחמנא דיבה באה, אז הוא מזכיר להם, תזכרו שהגמרא אמרה שצריך לחתוך בשפתיו. לשתף את המעשה בכוונה. כן, זה שוב, יש פה כוונה חינוכית. נכון. אבל... צודק. כן, אבל הלכה היא שכן. הלכה היא שכן, אם כי ברמב״ם באמת משמע שלא, אבל... אבל, אבל מה נעשה שרבנו חיים וולוז'ין יש לו מלחמה פה, יש לו מלחמה פדגוגית, ולכן הוא מדגיש את הצד הזה.
אבל אם אתה מתפלל תפילה שבלב, אבל אתה במתייר, זה לא...
לא, לא, לא מועיל, לא מועיל. לפי דברה צריך לומר. כן, זה לא כל כך פשוט, הרי כשאני עונה אמן, זה גם, זה, לענות אמן זה גם שותפות בפה. כן, לא מספיק לומר אמן בלב.
אני אומר...
הוא
גם
מלך,
הוא גם
אביו. כמו שהאבא
רוצה
שהילד יתבקש,
שהוא
יתרגל,
ולא שהאבא יחשוב.
אומרים שזה ההסבר, מדוע אנחנו אומרים... אתה צודק, זה כמו בתפילת יום הכיפורים, שאנחנו אומרים, מלך מוכל וסולח לאבונות וכולי. כן, אומרים, ברוך אתה השם, מלך מוכל. מי אמר שזה, אולי זה ברכה לבטלה, אולי הוא לא מוכל. אבל הוא לא רוצה שזה ברכה לבטלה, לכן הוא מוכן. כן, כמו שהאבא משחק עם תפוח. אתה רוצה את זה, לא רוצה. אז הבן מברך, בואו רפרי העץ. ואז האבא מוכרח לתת לו. כן.
הרב שרקי.
ומה שכתוב לפני חילו, והשם נתן קולו, זה הבנו. מה זה לפני חילו? רמז זה העיקר הגדול של עניין התחילה, שכלל כוונתה הוא... לכוון רק להוסיף כוח בקדושה, שכמו שהאיש מאנשי החיל משליך כל ענייני לצורכי עצמו מנגד ומוסר נפשו ברצונו רק על כבוד המלך, שיתגדל הכתר מלוכה של אותה מדינה ותנסה מלכותו, כן, ראוי מאוד לאדם הישר לשום כל כוונתו ותואר מחשבתו בתפילתו רק להוסיף את כוח בעולמות הקדושים ולעורר בקולו הקול העליון להמשך המיני בירחה מנהירו לכולה להמשיך ממנו ברכות ואור לכל. להעביר רוח התאומה מן העולם ויתותן עולם מלכותו יתברך שמו ולא על ענייניו וצורכי עצמו כלל. עכשיו זה נראה להבין משהו. הוא אומר בעצם המתפלל הוא כמו חייל. החייל, כי אם הוא חייל טוב, לא עושה חשבון על עצמו. עושה חשבון של המפקד או של המלך. במיוחד עם כל המלחמות המטופשות שהיו באירופה במאות שנים האחרונות, וזה מבהיל לראות איך אנשים היו יוצאים למלחמה ונהרגים מימין ומשמאל על שטויות, רק כדי שיגדל כתרו של המלך. כן, אבל, מה? כן, גם בימינו יש שטויות כאלה. אם כי האנשים היום כבר עושים חשבון, גם חיילים בצבאות עושים חשבון האם המלחמה הזאת שווה או לא שווה. אבל בכל מקרה, החייל הטוב באמת משליך נפשו מנגד ולא עושה חשבון פרטי. גם הרמב״ם כותב את זה, שאדם יוצא למלחמה, הוא צריך באותה שעה, הוא מצווה לשכוח את ביתו ואת משפחתו, כי עכשיו מדובר על ביטול של הפרט בכלל. אז אותו דבר בתפילה, התפילה היא סוג של מלחמה. במלחמה אני מתפלל, למה? למשל, אני מבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תן לי מנת פלאפל עם חריף, וחצילים. חצילים, כן. יש אנשים שרוצים חצילים, יש אנשים חריף, בלי חריף, בלי תחינה, בלי תחינה, כן? המתפלל צריך לפרט, נכון? כלומר, אם אדם מתפלל, רוצה מנת פלאפל, מברך ריבונו של עולם, אני מבקש ממך מנת פלאפל, גומר את התפילה, מה יש לו על הצלחת? לא, יש לו פלאפל. לא? מה, אתה לא מאמין? אז יש פלאפל. כן. כן, היה, קרה דבר מאוד מעניין בהקשר הזה בשנים של המנדט הבריטי. הייתה תפילה, בשנת תו רשפה אני חושב, 1920. קרה שהיו כמה פרעות, זה לא בסדר גודל של תרפת, אבל היו בכל זאת נזקים. ואז הרב קוק עשה תפילה ציבורית בבית כנסת החורבה. ואיזו תחורבה, עשו תענית והתפללו. זה היה ביום וב באייר, תו רשפה. וב באייר. והוא רק גמר את התפילה, הגיע לשם אוסישקין, והודיע לרב קוק שוועידת סן רמו אישרה את המנדט הבריטי על ארץ ישראל, כדי להקים בית לאומי לעם היהודי. כן, מיד בסיום תפילתו. אגב, אז אחד הסימנים לזה שתפילה, אם תפילה מתקבלת, זה שהיא נענית מיד בסיום התפילה. אז אם היום בקש הרב קופה להפעל, תאמין לי שהוא מקבל. עכשיו, אבל הוא בלתי יש דברים אחרים. אגב, היה יהודי בג'רבה, רבי משה חלפון הכהן. הוא מביא את הסיפור הזה על הרב קוק, והוא כותב, זאת ראיה שהקדוש ברוך הוא חפץ בציונות. זה שהתפילה של הרב קוק נענתה מיד. בסדר? מעניין, אז באותם הימים, הקשר בין ארץ ישראל לג'רבה לא היה מובן מאליו. כן. אני אגיד את זה לחרדים, למה לא?
יסכלו אותך.
לא, לא יסכלו, למה?
תביאו את רוגים?
לא יודע אם יביאו את רוגים לג'רבה, אבל זאת האמת. אגב, מה שאתה אומר על החרדים זה לא לגמרי פשוט. בזמנו שאלו את הרב יוסף חיים זוננפלד, שהם מראשי המתנגדים לציונות, שאלו אותו על אותם יהודים שנשארים בחוץ לארץ, הוא אמר, מה, הם לא רואים מה קורה פה? זה כך שמה שהיום קוראים התנגדות לציונות, זה לא כל כך חתוך שחור לבן כמו שרגילים לחשוב. זה בעיקר שחור. עכשיו, מה שכאן אומר רבי חיים וולוז'ין, אתה מבקש משהו בתפילה. שאלה לי, בשביל מה אתה מבקש? אתה מבקש בגלל שאתה אוהב פלאפל, או בגלל שעל ידי זה מתקדש שם שמיים. איך מתקדש? כאילו שלא למדנו כלום עד עכשיו. באמת, לא למדנו כלום. לא, מתחילת שעה הרבה, אני מדבר על זה, שהתפילה מביאה שפע, ברכה וקדושה בעולם, וזאת המטרה שלי בתפילה. עכשיו אתה שואל, איך מתקדש? אז משום מה, למה אנחנו נראים 10 פרקים עד עכשיו תגיד? כן, אז אני אסביר לך משהו. מי המלאך הממונה על הפלאפל?
מי המלאך הממונה?
על הפלאפל, כן. פלאפייל. פלאפייל. עכשיו, צריך להגיד משהו. כשאני מתפלל על הפלאפל, לכל אני אומר לריבונו של עולם, תשמע, מצידי הייתי מוותר, אבל מה עם המלאך הזה מסכן, שהוא מושבת? הוא צריך שפע. כן, אז למענו, לכן מזכירים מלאכים בתפילה. כן, ברור. אז מה שאומר כאן? כן, להעביר רוח, אז לכן, רק שכל מחשבתו בתפילתו, רק להוסיף את כוח בעולמות הקדושים, ולעורר מחשבתו, ולעורר בקולו הקול העליון, להמשך מן הדרך ונראו יכולה להעביר רוח הטומאה מן העולם. ויתוקן העולם מלכותו יתברך שמו, ולא על ענייניו וצורכי עצמו כלל. אז למה אני מתפלל על צורכי עצמי? לא למען עצמי, אלא למענו. וענייני ונינו הרות. בנוסח תפילת ראש השנה. נכון, הנה הוא כותב את זה. ואיננו הרות בנוסח תפילת ראש השנה, שהוא מסודר מראשו עד סופו רק על כבוד מלכותו יתברך שמו, שתתעלה כבתחילה קודמת את אדם הראשון. כלומר, בראש השנה אתה לא מבקש שום דבר על עצמך. אתה מבקש שיתרבה כבוד שמיים בעולם, מלכויות, זיכרונות, שופרות. וגם נוסח תפילה כל השנה. אף שלפי פשוטו הנראה רובו ככולו מסודר על ענייני צורכי עצמנו. כן, מה אתה מבקש? רופא, גואל, בונה ירושלים. אף שלפי, כן, ודאי ברור לכל מבין וממקומו מופרש שלא כיוונו אנשי הכנסייה הגדולה על הנראה מפשוטי פירוש המילות לבד, וכמו שהתבהר לאל, פרק י'. אתה רואה, הוא מזכיר את זה שהוא אמר פה על זה בפרקים הקודמים. ותפילות נגד תמידים תקנון, שהיו עולות כליל לאישים. כולה לגבוה סלקה, ולא היה בהם חלק ידיעות כלל. הרי אם אתה אומר שהתפילה זה לצורכי עצמי, היה צריך להיות שתפילות כנגד שלמים. כן, כי שלמים, אני גם אוכל. אבל אם אתה אומר תפילות כנגד תמידים, והתמיד הוא כולו עולה, הסימן שהכוונה של התפילה היא כולה למעלה. ואף, עכשיו, יש פה קושייה על דבר, ואתה אומר, צריך לכוון למילים, הרי יש הלכה שאני יכול להוסיף גם בקשות אישיות. הוא אומר, ואף דילך את הגמיר אלה בשס, שהיחיד רשאי לחדש דבר בתפילתו על צורכי עצמו וצערו, בכל ברכה לפי עניינה. גם בזה צריך שלא תהיה תכלית כוונתו על צערו, ולא זו הדרך הנכונה להישארים בליבותם. כי באמת תיפלא, איך שייך לבקש להתחנן כלל לפניו יתברך שמו להסיר מעליו צערו ואיסוריו? כמו בעניין רפואת הגוף, הרופא משקיעו סמנים חריפים, או אם הרופא מוכרח אף גם לחתוך איבר אחד לגמרי, שלא יתפשט ערס החולי יותר. האם יתחנן אליו החולה שלא ישקיעו הסמנים? או שלא יחתוך העבר? הלא החולה עצמו סוחרו לכך,
שלם כסף.
שלם לו כסף, על זה שתחקור. כן, איך ישפוך שיח לפני ברש מולי אסיר מעליו האיסורים? הלא המה, רתיעה ושמה לחייך ורבונותם. אם אמר רמזה לניסורים בלא אבון, ואם לא איפה, נפש החוטאת, באמת תתכפר. אז למה אני מבקש בכל זאת? אמנם תכלית הכוונה צריכה שתהיה רק צורך גבוה, כי במקום שיש חילול שמו יתברך שמו, כגון שרת כלל ישראל, באמור עם השם אלה, הם עמוקים ומעולים, מחויבים לבקש ולשפוך שיח לפניו יתברך שמו, על חילול שמו יתברך, ואיך, ואך למען שמו יעשה. האמת היא, זה כל הזמן אנחנו אומרים זה בתפילות, למען שמך. כל הזמן זה חוזר, נכון? רפאנו ונרפא, כי תהילתנו אתה. כלומר, כי על ידי זה יהיה לך תהילה בעולם. וגם היחיד על צערו, אף אם אין חילול השם בדבר, יש מקום גם כן לפניו, לבקש לפניו יתברך שמו על גודל הצער של מעלה, בזמן שאדם שרוי בצער למטה. כלומר, אני מצטער, אני יודע שזה גורם לך צער. ולכן אני מתפלל כדי שתפסיק אתה למעלה להצטער.
אז בעיקר, למה לא מתחילה? אם זה
גורם צער, למה הוא מוכן להצטער? למעננו, כמאמרם זל במשנה, פרק ו' בסנהדרין, אמר רבי מאיר, בזמן שאדם מצטער, שכינה מה הלשון אומרת, קלני מראשי, קלני מזרועי. כן. עכשיו, לפי זה למדנו שיש שני אופנים של מוטיבציה לתפילה. האחת, כדי שלא יהיה חילול השם, השני, שלא יהיה צער למעלה. אז הוא אומר, אלו שני האופנים, כך הוא כותב באגם, רמזה מתנה שניהם במשנה, פרק ג' לראש שנה. הראשון, והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכי ידיו של משה עושות מלחמה, אלא לומר לך, כיוצא בדבר אתה אומר. נכון ששם, כשישראל מסתכלים כלפי מעלה, מה זה מסתכלים כלפי מעלה? על חילול השם. הנה, האופן האחד הנזכר במקום שיש חילול שמו יתברך, אמר שרמזנו הכתוב, הוא נכתב את עמלק, שהיה בזה חילול שמו יתברך. כידוע מאמרם זה בפסיקתא, משל לאמבטי, הרי בזה שעמלק מעיז להילחם בישראל זה חילול השם, וכן אמרו שם שהיה חותך מילות וזרקן כלפי מעלה, זהו שכתוב, והיה כאשר ירים משה ידו וכי ידיו של משה, אלא כל זמן של ישראל מסתכלים רק כלפי מעלה לבד. מה זה שמסתכלים כלפי מעלה? שלא היה צעקת תפילתם לפניו יתברך שמו על צערם, אלא רק על חילול שם אביהם שבשמיים. היו מתגברים כאן, ומה ואם לאו היו נימוקים, היו נופלים. ואמר עוד, שגם במקום שאין חילול השם בדבר, רמזנו הכתוב, בניין נחש הנחושת, אופן בניין הבקשה והתפילה, הרוסייה לפני לדבר שמו, וכי נחש ממית וכו', אלא בזמן שהיו משליחים צער עצמם מנגד דם לגמרי, והיו מסתכלים ושופרים תקינתם ובקשתם רק על גודל הצער של מעלה, שגרמו בעת עשייתם מעבון רחמנא ליצלן, גם הצער של עתה שנעשה למעלה מחמת שהם משורים עתה בצער מייסורי העונש בעוונם, אז היו מתרפים. אז זאת אומרת בעצם מה שהוא אומר כאן,